לפקוח את העיניים בבוקר, אתה ככה מתעורר, פוקח את העיניים ופותח את הריצ'רד של האוהל, מסתכל והים ממש מולך, מטר ממך, זה אין תחליף לזה. ולשמוע את הגלים, כשאתה הולך לישון ככה שהגלים מארסלים אותך לשינה, אין תחליף לזה. זה ממש להרגיש ממש להיות חלק מהטבע. באמת, זאת החוויה.
אתם על הפודקאסט לטייל בכלילות. ברוכים הבאים. שמח מאוד שבאתם להקשיב. לטייל בכלילות הוא פודקאסט שמתמקד בטרקים, מסעות רב-יומיים וכל מה שצריך לדעת כדי לצאת למסע הארוך הבא שלכם. כמה ארוך? זה כבר תלוי בכם. נספר לכם על חופש, מסעות וגם לא מעט על ציוד קל לטרקים. פודקאסט בחסות Plan My Tracks, שירות ייחודי המלווה אתכם כל הדרך לטרק העצמאי שלכם באמצעות תכנון המותאם בדיוק למה שאתם צריכים. כל מה שצריך לדעת כדי לצאת לטרק שלכם. planmytracks.com טוב, לטייל בכלילות זה כבר פרק 6, ונמצאת איתי היום אורחת מיוחדת, דבי עברי, ברוכה הבאה.
תודה, תודה, שמחה להיות כאן, שמחה להיות בצד הזה של המיקרופון בפעם הראשונה.
אז זהו, מקווה שיהיה לך נחמד לספר לנו את כל הדברים שאני הולך לשאול אותך, ואת מאוד יוצאת דופן לדעתי בינתיים בקהל האורחים. היות ועד היום התמקדתי בעיקר בנושאים שהם יותר מתחברים למושג הזה של טרקים, שזה הליכה ברגל, הליכה ברגל, טרק באמת מחובר להליכה ברגל, אבל מהיום שהתחלתי את הפודקאסט ידעתי שאני ארצה לדבר איתך, כי מאוד מאוד סקרן אותי איך מרגישה החוויה הזאת של מה שקורה בטרק שאנחנו מגדירים אותו כהליכה לאורך מספר ימים, איך זה קורה בדברים שהם לא הליכה. אז תכף נספר על העולם שלך, שזה עולם הקייקים, אבל לפני זה תספרי קצת מה שבא לך על עצמך, שקצת נקבל איזשהו היכרות ראשונית.
אוקיי, אני עושה המון דברים, אני עכשיו בשלב הזה בחיים, אני עושה חיים, שזה
מה שכולנו
ממש כיף. אחרי קריירה של איזה 30 ומשהו שנים בהייטק. ואני בעיקר עושה מה שאני אוהבת, מטיילת, נמצאת בטבע, בים, מכירה נופים חדשים, מקומות חדשים, מצלמת, כותבת.
נהדר. אז מכל הדברים המדהימים האלה שאת עושה, אני רוצה לדבר איתך על מה שגיליתי דרך הכתיבה שלך במגזין Outpanel. הכתיבה בפני עצמה היא מאוד הרשימה אותי ונהניתי ממנה. אבל העולם הזה של קייקים, קייקים. איך, למה קייקים, דבי?
האמת, לגמרי במקרה. ישבנו לפני 6 שנים, אישי היקר ואני, הילדים גדלו, אנחנו יושבים, מה עושים ביום שבת? והיה לנו כל מיני רעיונות, אני מאוד מאוד אוהבת ים, בכלל מים, ואמרתי לו, אולי נקנה קייק. הוא כזה, לפי הפנים ראיתי שהוא לא ממש אוהב את הרעיון, ובדיעבד הוא סיפר לי כזה שמה עכשיו קייק, דבר כזה גדול, נתחיל להעמיס על האוטו, ובקיצור התחלתי לחפש, לראות מה זה קייק, גם אני לא ידעתי מה זה קייק. יש כל מיני סוגי קייקים, יש פלסטיק, מקרבון, מפיברגלס, לדייג, יש סרפסקי, יש המון המון סוגים. איפה מתחילים?
אני רואה שזה אותו כאב ראש, כמו כל התחביבים. עולם הציוד מתחיל לבלוע אותנו על ההתחלה.
לא רק ציוד, זה גם, יש המון אפשרויות. זאת אומרת, וזה שונה. כל קייק הוא למטרה אחרת, והוא אחר. זאת אומרת, זה פשוט חוויה אחרת, לסוג חוויה אחר. ואז התחלתי ככה לשוטט באינטרנט, מצאתי את המועדון שעד היום אני חותרת בו, מועדון טרסנטה לקייקים ימים.
איפה זה?
באשדוד ובהרצליה יש שני סניפים, ובעיקר מטיילים, זאת אומרת לא בעיקר, אבל מטיילים בעולם. גם יש לנו פעילויות כל יום בים התיכון, וגם אנחנו מטיילים בעולם. אני אספר על זה, נגיע לזה.
זה הכי חשוב.
כן, אבל לא דווקא. לא, אני נהנית מהיום-יום, מהפעילויות של היום-יום. וזהו, אז ראיתי את המועדון הזה, והתחלתי לראות, אפשר לבוא לנסות. אמרתי, יאללה, נבוא לנסות. באנו, אמרנו נחמד. אמרו, השלב הבא זה קורס. בשלב הזה אמרתי, מה כבר יש ללמוד על חתירה, כל כך שישה מפגשים, זה היה נראה לי כזה מה. היום, אני עד היום לומדת, אבל כמו כל דבר, כמו כל פעילות שעושים, רק כשנכנסים רואים שזה פשוט עולם ומלואו, ויש המון המון מה ללמוד, והמון דברים שאפשר לעשות עם זה. ואז ככה התחלנו את הקורס, ואחרי זה נרשמנו למועדון, ובמועדון אפשר לבוא לפעילויות מתי שרוצים, מתי שיש פעילות. והפעילויות הן פשוט באים בבוקר, הפעילויות בדרך כלל הן בבוקר. שש בבוקר, אנחנו כבר במים, מה שאומר שצריך לקום ממש מוקדם, אני לא גרה ליד הים, אנחנו חותרים בדרך כלל באשדוד, ואנחנו נוסעים משהו כמו 40 דקות בבוקר בהלוך. עכשיו, אם היית אומר לי לפני שהתחלתי לחתור שיש משהו שבשבילו אני אקום ב-4 וחצי בבוקר, אסע 40 דקות, אגיע, אחתור שעה וחצי, ואחרי זה יחזור הביתה בפקקים עוד שעה, הייתי אומרת לך, אין מצב.
ככה זה כל האנשים שנקלעים לתחביבים שקורים בבוקר, בדיוק יש להם את המשפט הזה. אני קם ב-4 וחצי לצלול חופשי במרינה בתל אביב, ורץ בשעות האלה, אז אני כבר מכיר את התהליך. אחרי זה קשה לחזור אחורה.
אז כן, זהו, זה ממכר. זה ממש ממכר. אתמול למשל, בילינו ביום ראשון עם חברים בערב, ועד שהלכנו לישון, זה כבר היה מאוחר, אחרי חצות, אני מסתכלת, וואו, 4 שעות שינה אם אני רוצה לקום לחתור. אני אעשה את זה, לא אעשה את זה? בטח שעשיתי, היום בבוקר חתרתי כמו גדולה.
את יכולה להשלים אחר כך לפחות.
עכשיו כן, לגמרי. אבל גם כשעבדתי, להפך, הייתי באה לעבודה עם אנרגיות, החבר'ה ידעו בעבודה, הסתכלו עליי, אמרו, היום חתרת, נכון? רואים בפנים, רואים באטיטיוד. זה
כן, להתחיל את היום במשהו כזה ועוד בים. ואמרת, אנחנו, כלומר, את תמיד חותרת בזוג?
אוקיי, אז התחלנו את התחביב הזה, כמו שאמרתי, בתור משהו, מה אנחנו עושים ביום שבת. אז התחלנו כזוג. בעלי בהתחלה פחות התלהב, כמו שאמרתי, וגם כשהתחלנו לחתור, טוב, בחורף, אבל אני לא אחתור. אמרתי, אוקיי, גם אני לא ידעתי אם אני אחתור בחורף או לא. והתחלנו, והצטרפנו למועדון, ובעצם במועדון אנחנו חותרים, אנחנו מגיעים ביחד, שזה אחלה, זאת אומרת, לא תמיד, לפעמים אני יוצאת לבד, לפעמים הוא יוצא לבד, ואנחנו מגיעים למועדון, ותמיד יש חברים, וזה חברים שאנחנו כבר איתם 6 שנים, וזה בעצם כמו משפחה. וזה נורא כיף להגיע בבוקר, 6 בבוקר, יוצאים עם חברים, צחוקים, זה חלק לגמרי חלק מהעניין.
מה גודל המושט?
תלוי, יכול לצאת בין 6, 8, 15, בשבתות יותר, 20, כאילו, בהרצליה חותרים יותר.
ומה קורה עם מצב הים? כי אני יודע למשל שבצלילה חופשית, כשהים גבוה, לא יוצאים.
אז בים התיכון, לשמחתנו, אפשר לצאת כמעט בכל מצב ים. היה אולי פעמיים שבגלל הרוח, לא בגלל מצב הים, בגלל שהייתה רוח חזקה מדי, אנחנו חותרים, ואם אנחנו צריכים לחתור מול הרוח, ואם הרוח, הקמש שלה הוא יותר מהקמש שאנחנו חותרים, אז אנחנו בבעיה, כי אז אנחנו הולכים אחורה. אז באמת, אבל אני יכולה לספור, אני חושבת, על יד אחת את הפעמים שלא יצאנו לחתור, אפשר לחתור בים התיכון.
אבל זה נעים? כלומר, מה קורה כשהים עולה? כשיש גלים של חצי מטר, מטר?
שניים וחצי.
אתם חוזרים בשני מטר גלים?
כן, אז אנחנו יוצאים לים. ברגע שיוצאים לים, הגלים פחות נשברים. ואז בעצם מה שקורה, הקייק עולה ויורד, עולה ויורד, וזאת חוויה, עכשיו שאני חותרת ואני יודעת מה לעשות עם זה, ואני יודעת איך להתמודד עם זה, זאת חוויה נהדרת.
אבל מה עם המחלת ים?
אז זהו, שהיתרון בקייקים, שאנחנו יושבים ממש ממש נמוך במים, ובניגוד למצב שאתה יושב ביחטה, ואתה יושב גבוה, ואתה זז עם היחטה, בקייק, לא מרגישים. יש כאלה שבהתחלה מרגישים קצת מחלת ים, לוקחים איזה כדור, אבל זה עובר.
נראה לי שאת פשוט לא רגישה, כי אנחנו, כשאנחנו צוללים, אנחנו גם בתוך המים, שעה, שעה וחצי, ואני מקיא בכיף.
באמת?
תוך כדי.
לא, לא, לא נתקלתי כאילו מכל האנשים שהתחילו לחתור, ושאני חותרת איתם, לא נתקלתי במישהו שאיקי. זה לא, זה לא קורה.
כנראה מי שמגיע כבר יודע מראש שהוא לא... לא מוטרד ממצב הים. מדהים.
אולי.
אוקיי.
Okay. אבל כן, אפרופו המצב הים, אז אוי, אני ככה אוסיף. אנחנו עושים, יש כל מיני פעילויות שאנחנו יכולים לעשות. בקייק שאנחנו חותרים זה קייק ימי, שזה קייק ארוך, איזה 5 מטר, ואנחנו יושבים בתוכו. ואנחנו סוגרים בעצם את עצמנו, זאת אומרת, אנחנו לובשים משהו שנקרא חצאית, וסוגרים את החצאית על הקייק, ובעצם אז אנחנו יכולים לחתור, ולא נכנסים מים לקייק. ואז אם מצב הים רגוע, אז אנחנו חותרים למרחקים, או מערבה, או דרומה, או צפונה, לאיפה שרוצים. אם הים יותר גועש ויש גלים, אז אנחנו מאוד מאוד אוהבים, אני מאוד אוהבת, לתפוס גלים. שהיום
וואי,
בבוקר.
וואי, איזה כיף זה.
היום בבוקר היה. אז באמת, אז כשאני מסתכלת, יש אפליקציה שאני מסתכלת על מצב הים.
ווינדי.
כשאני רואה שיש, לא ווינדי, אני מסתכלת עכשיו על סרפליין, היה מה שנקרא MSW שסגרו אותו,
כן.
וקנו, סרפליין קנו אותו. אז עכשיו אני מסתכלת על זה, אני התמכרתי לזה, אני כל בוקר מסתכלת על זה, בודקת מה מצב הים. אם יש גלים, אני תמיד בים.
אבל אוקיי, אז את אומרת שהים לא משפיע, אבל מה עם הכוח בידיים? כאילו, נראה לי צריך מלא מלא כוח לחתור שעות.
אז מה שנחמד, זה אחד הדברים הראשונים שלומדים בקורס, שלא חותרים עם הידיים. זאת אומרת, הכוח בא מהגוף, כמו מתאגרף, זאת אומרת, יש כאלה מין רגליות כאלה לקייק, ובעצם התנועה מתחילה מהרגלית, ו... בעצם מזיזים את הגוף, זה עובד הרבה עם שרירי הליבה, ובעצם הידיים צריך כוח בידיים כמובן, אבל רוב הכוח בא משרירי הליבה, ואז זה באמת מאפשר לנו הרבה יותר כוח, והרבה יותר אפשר לחתור לאורך מרחקים.
ולא צריך לעשות אימונים משלימים לדבר הזה? לחזק את הליבה, או לחזק, או אימוני כוח, או משהו בסגנון?
יש כאלה שעושים. אני בעיקר עושה יוגה פעם בשבוע, כדי ככה למתוח חזרה את כל מה שהתכווץ, וקצת... אבל לא, אנחנו, זאת אומרת, זה מאימון לאימון, השרירים שצריך מתחזקים.
וזה די מדהים, כי באמת שברת לי פה מיתוס, המחשבה הזאת של לעבוד שעות עם הידיים, ממש מרתיעה אותי.
לא, זה ממש, ממש, ממש לא, לא קשה, והנה, תראה, לי, כמו שאתה רואה, הידיים שלי לא, לא מאוד, כן, לא מאוד אבות, כן, זהו, לא מאוד שריריות. אז לא, לא צריך להיות שרירי.
אז מה באמת הסשן, כמה זמן הסשן שאתם עושים באשדוד?
שעה וחצי באמצע השבוע, בסוף שבוע קצת יותר, עושים 6 בבוקר, עד 7:30-8 אנחנו בחוץ, מי שהולך לעבודה, הולך לעבודה, מי שהולך לעניינים אחרים, הולך לעניינים אחרים, אז זה לגמרי ככה משתלב בסדר היום.
נדיר. אז אוקיי, אז עכשיו דיברת על זה שהתחלתם בהתחלה להגיד, אמרת אולי נקנה קייק, אז בסוף... באמת זה קייק של המועדון, או היום יש לך קייק שהוא שלך?
אז זה קייק של המועדון, וזה מאוד מאוד נוח, כי המועדון נמצא במרינה באשדוד, ואנחנו מורדים את הקייקים ישר שם. לפני שנה, בעלי פתאום הגיע הביתה ואומר לי, אולי נקנה קייק, ככה באיחור של 5 שנים. ואז גם קנינו קייקים, כל אחד מאיתנו יש לנו קייק, כדי שנוכל גם לצאת.
ואז מחזיקים אותו.
ואותו אנחנו מחזיקים בבית, ואנחנו יוצאים לפעילויות אחרות, אם בא לנו ככה לנסוע לכנרת, או לחתור עם חברים, או משהו אחר, אז זה ככה עוד אפשרות לצאת לים עם הקייק.
מעולה. אז יש לכם 2. אז מה באמת כל הקטע סביב הציוד? איזה דברים צריך ועד כמה זה מתנפח? מכיר את זה מעולמות אחרים שיש תחביבים שזה לא נגמר בהם לעולם?
אז אפשר להתחיל בלי כלום, פשוט לבוא לים, בגד ים, חולצה שהשמש לא תשרוף וזהו, והכל יש במועדון, אז בעצם אפשר להתחיל ככה. לאט לאט, באמת, כמו שאתה אומר, בכל ספורט או בכל פעילות שעושים, אני רוצה את החליפת ציפה שלי, שיהיה לה כיסים, שאני אוכל לשים את הטלפון, ואני רוצה את המשות, שהוא יהיה בדיוק מה שאני רוצה,
קרבון.
מקרבון, יפה, בדיוק כזה, בכל פעילות יש. אז לאט לאט ככה אוספים, אבל זה לא המון. לטיולים למשל, אחרי זה נדבר בטח על טיולים, אבל למשל יצאנו לטיול לגרינלנד לחתור בקייקים, אז שם המזג אוויר היה קר, אז, והים, המים קרים, יש קרחונים במים, אז, ואז צריך, זאת אומרת אי אפשר לחתור עם בגד ים מן הסתם, חלילה נופלים למים, זה לא נעים, אז חותרים עם חליפה יבשה. חליפה יבשה, כן. לא, כי אנחנו רוב הזמן מחוץ למים. החליפה הרטובה של הצלילה זה לתוך המים, והיא עובדת על עיקרון שהיא סופגת מים. פה אנחנו מחוץ לה, זה ורק מדי פעם, בתקווה שלא, אבל יוצא שנכנסים למים. אז יש ככה כל מיני דברים. אז לקראת הטיול הזה, כן, קניתי יותר דברים, קניתי, אבל זה גם דברים שלא קשורים לקייקים. סקש יותר חם, אוהל ארבע עונות, דברים יותר ככה שצריך בשביל מזג אוויר יותר קר. פאנלים סולאריים לתשעה ימים של ניתוק מהציביליזציה.
יפה, אז אמרת קייק ימי. יש עוד קייקים שהתנסד בהם? קייק נערות, אני תמיד אוהב לראות את הסרטונים האלה של ה-white water.
אז קייק נהר, עשיתי פעם אחת איזושהי סדנה בירדן, גם עם המועדון שלנו יש עומר המדריך שיודע ללבד כאלה טיולים. כאלה פעילויות. אז באמת ניסיתי פעם אחת, זה היה ניסיון מעניין, מכיוון שאין המון נהרות בארץ, אז זה תחביב קצת בעייתי לארץ, מבחינתי. יש כאלה שנוסעים הרבה לחול ועושים את זה שם, אבל בארץ אין המון נהרות שאפשר לעשות את זה, אז אני ברמה מאוד נמוכה בעניין הזה, אבל זה היה חוויה טובה. יש כאלה שדגים, זאת אומרת, משתמשים בקייקים לדייג. יש סרפסקי, שזה קייק מסוג אחר, שהוא יותר ארוך, יותר צר, שהוא משמש יותר לפעילויות יומיות. עושים איתם טיולים, אבל יותר לפעילויות יומיות.
אז אם נסכם רגע את הפרק הזה, מה בעצם גרם לך להתמכר לחוויה הזאת? מה הדבר שאת יכולה להגיד שאת ממש אוהבת שם, שגורם לך לחזור שוב ושוב?
שאלה טובה. אז זה הרבה דברים. קודם כל מגיעים לים בשש בבוקר, עכשיו בתקופה הזאת זה חושך, ובעצם אנחנו יוצאים, ו תוך כדי שאנחנו חותרים, השמש זורחת מאחורי הקו הרקיע של אשדוד, וזה מחזה מרהיב והוא שונה, כל פעם מחדש. זה מלהיב, ולפעמים יש עננים, לפעמים אין עננים. זה פשוט באמת ממש, ממש כיף ככה לצאת. החברים שפוגשים בבוקר יוצאים תמיד, וכיף לפגוש אותם. ואז יוצאים לים, ופתאום יש שחפים, יש, זה תלוי בעונות, כל עונה זה שונה. שחפים, יש דגים קופצים, לא ידעתי לפני שחתרתי, לא ידעתי שהם קיימים בכלל. יש כאלה דגים שממש קופצים ככה 2 מטר לפנינו. כאלה נתקעים לנו בקייק, עם פחות מזל בפנים. ויש את צבי הים, שפגשנו אותם, אתה יודע, ידעת שיש צבי ים בגודל של מטר בים התיכון?
כן, הם מטילים בפלמחים.
כן, כן, הם מטילים בכל הארץ לגמרי. ופתאום ככה אתה חותר, ופתאום אתה רואה צב שיוצא ומסתכל אליך, וזה חוויה מטורפת.
ודולפינים?
דולפינים זה חובה של הים התיכון אליי, עוד לא ראיתי בים התיכון, במקומות אחרים כן, הים התיכון חייב לי את זה, חבר'ה אחרים שחתרו, ראו, פגשו, אפילו הספיקו, הצליחו לצלם, זה הים התיכון חייב לי.
יפה, אז ככה חותרים במשך השבוע, ביום שבת, ומתי בעצם הגיע המסע הראשון? זה היה בכלל בארץ? עשיתם גם טיול כזה בארץ של כמה ימים?
כן, עשינו בארץ, זה לא היה הראשון, אולי כן בעצם עשינו בכנרת איזה יומיים, כשעוד אפשר היה לחתור, היום אסור לחתור באזור הצפוני של איפה שנשפחים הנחלים לכנרת, היום אסור לחתור שם, אבל פעם היה. היה שמורה, עשו מזה שמורה או משהו. אבל עשינו שם וזה היה, זה מדהים, כאילו ממש הכנרת, ממש היה כיף לחתור בה. החוויה הראשונה שלי של סוול, אם סוול זה גל שלא מתנפץ, ובאים כל כמה שניות, ובכנרת פעם ראשונה שהיה סוול כזה, שמין נכנסתי לתדר שלו, וזה כל פעם לוקח אותך כזה, אתה חותר בקצב אחיד, והוא כזה לוקח אותך, וזה היה איזו חוויה מדהימה, זה היה ככה ממש די בהתחלה כזה, זה היה אחת החוויות היותר טובות שהיו לי בהתחלה ככה של החתירה. אז כן, אז בכנרת, בים המלח, לא עשינו כמה ימים, עשינו יום אחד, אבל עדיין זה כיף ככה להגיע לכל מיני מקומות. מה שנחמד בקייקים זה שכל הנופים נראים אחרת, כשמסתכלים מכיוון הים. זה פשוט דברים שרואים משם לא רואים מכאן, זה ממש כל השכבות של המלח בים המלח למשל, הכנרת פתאום שבאים ככה מהים ורואים את הדקלים בתוך המים וחותרים ביניהם. ובים התיכון עשינו לפני שנה, אני חושבת משהו כזה, עשינו חוצה ישראל בים.
איפה?
חתרנו מכמעט ראש הנקרה, כי לראש הנקרה אפשר להגיע, אבל מבצת, מחוף בצת, ועד אשקלון, הגן הלאומי באשקלון. 5 ימים.
וואו.
הציוד על הקייק, מה שנחמד, לא יודעת אם אמרתי את זה, שבאמת אפשר להכניס לקייק, יש לו תאים, שהם אטומים למים,
ואפשר תחת לחצאית או זה?
לא, זה תאים נפרדים, כי אם החצאית נפתחת, אז נכנס מים, אז זה תאים ממש נפרדים, ומכניסים לשם ציוד, שקי שינה, אוהלים, בגדים, אוכל, הכל נכנס בתאים.
ואיך זה משפיע על כאילו על הקושי של על היציבות, על הקושי, זה המשקל הזה, מה בעצם המשקל שמועמס?
האמת לא שקלתי את זה אף פעם, אבל
יש בכלל מחשבה אנחנו צריכים לקחת פחות דברים, או לקחת דברים יותר קלים, זה עולה?
כן, מנסים לקחת דברים קלים, מצד שני, מה שנכנס בתאים, זה מה שנכנס, מעבר לזה אי אפשר להמיס, אז פשוט מה שנכנס, אז כן מרגישים את הקייק יותר כבד, יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, מצד אחד יש לזה, כשיש חותרים, אז יש לזה יותר אינרציה, מצד שני זה באמת יותר כבד. אז יש דברים שאפשר פחות לעשות, למשל אנחנו מתגלגלים עם הקייק, אנחנו ככה...
וואו, איזה כיף.
אז כן, זה ממש כיף. ועם המשקל זה צריך להתאמץ קצת יותר. אז יש ככה, צריך לקחת את זה בחשבון כשיש לך משקל. אז זהו, אז יצאנו לחמישה ימים האלה, מסנו את הכל בתוך הקייק, ויצאנו ככה, וזה יצא טיול מדהים, כי חבר'ה הצטרפו אלינו, בגלל שזה היה בארץ, וזה... אז חברים הצטרפו בכל מיני נקודות, הצטרפו אלינו והביאו אוכל, וחלק הצטרפו רק לערב, וזה היה כזה מין, יצא כמו משט חברתי כזה.
שביל ישראל בקייק.
כן, כן, זה היה מדהים, ממש.
והכל, כאילו, הנקודות לינה מתוכננות מראש, או חותרים עד שמתעייפים, ויאללה, יורדים איפה שרוצים.
לא, זה היה מתוכנן פחות. או יותר כן, לא בדיוק הנקודה, אבל כן, היה כמה אפשרויות. תמיד בקייקים חייבים לארגן כמה אפשרויות בטיולים. בגלל המזג אוויר, יכול להיות שלא מתאפשר לחתור במקום מסוים, צריך לחתור במקום אחר או לכיוון אחר. חותרים יותר, חותרים פחות. החוף שחשבנו שהוא טוב להוריד בו את הקייקים, לא מספיק מתאים, אז צריך לחתור עוד קצת. אז תמיד יש כמה אפשרויות, תמיד עם הקייקים תמיד מתכננים לכל מיני מקרים.
אוקיי. מדליק, אז עשינו גם רב יומי mm-hmm. בארץ, ואז העולם, mm-hmm. למה, איך זה קרה פעם ראשונה, מה הוביל לזה, איפה זה היה?
אז המסע קייקים הראשון שלנו, בעצם זה לא היה ממש מסע, זה היה סוג של גלמפינג כזה, נקרא לזה, זה היה בסיישל, זה היה 4 חודשים אחרי שהתחלתי לחתור, ויש טיול כזה שזה הקייקים יושבים על יכטה כזאת ואנחנו מפליגים, ואז כל פעם הקייקים יורדים למים, אנחנו מפליגים, כאילו חותרים, ואז או שחוזרים לאיפה שהיכטה נמצאת, או שהיכטה פוגשת אותנו בהמשך, וככה מתקדמים מאי לאי, ממקום למקום.
ישנים ואוכלים ביכטה.
כן, שזה, פינוק. כן, זה פינוק לגמרי. אז אמרו לי שזה בעייתי שמתחילים את הטיולים מהטיול הזה, אבל זה היה טיול, אני חושבת דווקא שזה טיול נהדר להתחיל ממנו, כי גם מי שלא... קשה לו לחתור, יכול להישאר על היכטה. אז זאת אומרת, זאת באמת אופציה טובה. לא חייבים לגמוע את כל המרחק. והנופים שם, וואו. זה נוסעים בינואר, אז נסענו בינואר, זה היה באמצע החורף, מגיעים לשם, קיץ, ים, טורקיז, קוקוסים. אז זה היה המסע הראשון, הייתה חוויה מדהימה. ואז אני חושבת המסע השני יצאנו ליוון, וזה היה בעצם המסע הראשון שיצאתי עם קייק ואוהל וסקש. היו גם, ישנו חלק מהימים גם
במסודר.
במסודר כזה, שמגיעים לטברנה, שזה גם מגניב, כאילו מגיעים לטברנה, אוזו, כאילו זה, ככה חווים את התרבות ואת המקום, את יוון. והיו מקומות שהגענו וישנים על החוף, וזה היה בעצם הטיול הראשון שככה באמת זה היה יותר רף כזה, יותר שטח.
אז מה דיבר אלייך יותר? היה לך בדיוק את היכולת הזאת להשוות בין סיישל ליוון?
אני בלי ספק, בלי להסס, אוהל וסקש.
למה? מה עושה את ההבדל בין היכטה עם הגלמפינג לאוהל וסקש?
לפקוח את העיניים בבוקר, אתה ככה מתעורר, פוקח את העיניים ופותח את הריצ'רד של האוהל, מסתכל והים ממש מולך, מטר ממך, זה אין תחליף לזה. ולשמוע את הגלים, כשאתה הולך לישון ככה שהגלים מארסלים אותך לשינה, אין תחליף לזה. זה ממש להרגיש ממש להיות חלק מהטבע, באמת, זאת החוויה. אז זה היה טיול ביוון, עשיתי עוד טיול בסרדיניה, שהוא היה גם כן חלק באוהלים, חלק לא. עשינו, ואז היה הטיול, אני חושבת שאז היה הטיול בגרינלנד, שזאת הייתה חוויה... מדהימה, זה היה ככה איזה משהו, זה מין חלום, אני ככה, היה לי איזה חלום לחתור באיזה, או בקוטב הצפוני, או אנטרקטיקה, או משהו כזה, לא דווקא לחתור, לבקר שם, ואז פתאום לבוא לשם עם קייק, זה בכלל חוויה מטורפת.
וזה, את אומרת, זה היה 9 ימים, בעצם באמת מנותקים לחלוטין, הכל עליכם לתשעה ימים, זה הרבה דברים.
כן, כן, זה באמת, היינו צריכים לקשור חלק מהדברים בעסקים יבשים מעל, מעל הקייק, כי זה באמת, היינו צריכים את כל האוכל עלינו, לכל, לכל הימים, וציוד, באמת, אוהל יותר כבד כי הוא ארבע עונות, וסקשנה יותר מסיבי קצת, אז באמת צריך קצת יותר דברים.
למה דרך אגב ארבע עונות זה קורה בחורף או...
לא, זהו, זה קורה בקיץ, אבל עלול, לא, לשמחתנו לא ירד גשם שם, אבל עלול לרדת גשם וקר, ויש מצב שהיינו יכולים להסתפק בשלוש עונות, אבל... זה מה שהחלטנו ש...
גם לא צריכים לסחוב על הגב, אז אין בעיה.
בדיוק, בדיוק. והחוויה שם של לחתור, זה כאילו, זה נוף אחר, זה שונה מכל דבר שיכולתי לדמיין. אתה יוצא לים, ופתאום כל הים מכוסה, יש מסתבר שני סוגי קרחונים, יש את הקרחונים הגדולים, מה שאנחנו רגילים לראות מהתמונות של, של דרום, דרום אמריקה כזה, הקרחונים שנשברים, הענקיים האלה, ואלה שנשברים אחרי זה מסתובבים בים, ואז אתה יוצא לים ואתה רואה כמו מיליוני איים כאלה, איי קרח, ועם הקייק מה שנחמד שאתה יכול פשוט לחתור ביניהם. יש את העניין שאם הם צפופים מדי, אם הם קרובים מדי אחד לשני, אז אי אפשר לעבור ביניהם, ואם אתה חתרת כבר ואתה נמצא ביניהם,
וואו.
אז זה ממש בעייתי, וזה באמת בסוף הטיול היה לי איזה קטע כזה, כי הם זזים, הם כאילו, הם זזים, יש רוח, אז הם, כשהרוח מגיעה, היא יכולה לקבץ את כל הקרחונים לכיוון אחד, ואז בעצם לא נשאר דרכים לעבור ביניהם, לא נשאר מספיק מים לעבור ביניהם.
אפשר להיקלע, להיות כלואים?
אז זהו, אז באמת בסוף הטיול, ממש ביום האחרון, כשעמדנו לחזור לטסילה, כשזאת העיירה שהתחלנו בה וסיימנו בה, כולם חותרים, אני מאוד אוהבת לצלם, וכולם עוברים, ואני מצלמת, כי זה מה שאני עושה, אני מצלמת את החברים שעוברים בין הקרחונים, ואני מצלמת את הקרחונים, ואז כשאני, ונשארתי אחרונה, וכשאני באה לחתור, פתאום אני מסתכלת מסביב, הכל קרחונים, ואין לי איך לצאת.
וזה דרך אגב היה בטיול בקייקים יחידים, כלומר היית לבד.
לא, היינו תשעה, אף פעם לא יוצאים לים לבד.
לא, אני מתכוון, מישהו חתר איתך?
באותו קייק? אנחנו תמיד יוצאים בטיולי קייקים, תמיד יוצאים, כל אחד חותר על קייק יחיד, כאילו לא חותרים שניים, זה מסובך, קייק זוגי, יש... אפשר לחתור בזה, אבל לטיולים הוא מסובך, גם כל אחד קשה לתמרן, פחות משתמשים בהם לטיולים.
אז פתאום את מוצאת את עצמך לבד?
כן, אני לבד בתוך הקרחונים.
מלחיץ?
האמת, באותו רגע לא. זה היה ככה, לא חשבתי על ההשלכות של זה, מה יכול להיות, אז לא נלחצתי. וסגי המדריך בא ככה, ראה שכולם עברו ואני לא הגעתי, אז הוא חזר. איכשהו צעק לי ככה לחתור לכיוון המצוק, שלשם עוד היה אפשר להגיע. אני חששתי ללכת לשם, כי ראיתי שהמים שם מתנפצים על המצוק, אז חששתי להגיע לשם, אבל הוא כזה הנחה אותי להגיע לשם, ואז איכשהו מצאנו איזושהי דרך, הגעתי אליו, ואז ביחד ככה המשכנו למצוא ערוצים ככה בין הקרחונים, ויצאנו. אחרי זה, בדיעבד, שמענו שהקרחונים נשארו שם באזור הזה שבועיים. מה שזה אומר למעשה, רק בדיעבד אני מבינה שבאמת הייתי יכולה להיתקע שם, זאת אומרת, אז זה באמת היה, לא, אבל
עכשיו, יש שם גושים כאילו ממש עצומים מעלייך, כלומר, הם לא יכולים פתאום להתפרק, או את כל הנפילות האלה שאנחנו מכירים מהצילומים של קרחונים שקורסים.
אז לא חתרנו ליד מצוקים כאלה, לא, זאת אומרת, לא הגענו ליד מצוקים כאלה של אלה שנופלים, אבל מה שכן קורה, יש כאלה גדולים, חתרנו ליד קרחונים של בגובה של כמה מטרים, כאילו 4, 5 מטר, 6 מטר, מה שכן קורה להם, הם יכולים פתאום להתהפך, כי איך, מה שקורה, הם נמסים, אנחנו היינו שם בקיץ, באוגוסט, והם יכולים, הם נמסים, ואז פתאום השיווי משקל שלהם משתנה, והם יכולים פתאום להתהפך. עכשיו, זה משהו גדול, מה שאנחנו רואים בחוץ, כשאומרים טיפ אוף דה אייסברג, שזה רק בחוץ, ראינו את, את כל מה שיש מתחת, באמת מתחת יש את רוב הקרחון, ואם הם מתהפכים, זה, זה עושה גלים, וזה יכול להיות מסוכן. אז ניסינו ליד כאלה לא לחתור, זאת אומרת, הסתכלנו עליהם ככה בחשש, יש כאלה שלא הצלחנו, הם היו כל כך יפים ורצינו לעבור ביניהם ובתוכם, שזה, אז עשינו את זה, אבל אז יש את הגדולים האלה, ויש את הקטנים, ממש ככה, שחתרנו ממש
התינוקות.
ביניהם. התינוקות. כן, שזה ככה, קראתי לזה מרק קרחונים כזה, זה ממש, אנחנו ממש הסתובבנו, וזה בעצם היה הנוף שלנו 9 ימים, זה היה מדהים. בין לבין, פתאום אנחנו שומעים איזה פש, כזה, ואנחנו רואים לוויתן, שממש יוצא לידינו, שזאת חוויה מטורפת. זה היה באמת לראות לוויתן בגודל של באמת כמה מטרים, הוא יותר גדול מהקייק, ואז פתאום הוא יוצא החוצה ואתה רואה אותו, ואז הוא נכנס פנימה, ואנחנו ככה יושבים כולם בקייק, ואומרים, טוב, איפה הוא יצא עכשיו?
כמובן לא חושבים על זה שהוא יכול לתת איזה קטנה עם הזנב ולהעיף אתכם.
חושבים על זה, אבל זה חלק מהאנדרנלין וחלק מהחוויה.
זה מזכיר לי את הקטע הזה שבמקומות כמו ארצות הברית, שיש דובים, אז תמיד ההוראות למטיילים, זה כשרואים דוב, זה לא להתקרב או להתרחק בזהירות, אבל אז ברגע האמת, כשרואים את הדוב, כולם רצים קרוב, הכי קרוב לדוב לצלם אותו.
כן, כן. האמת היא שאנחנו פשוט שם, והלוויתן שם, והוא מחליט איפה. זאת אומרת, אנחנו, כשהוא בתוך הים, אנחנו לא יודעים איפה הוא יצא. אז לשמחתנו, הוא יצא ככה סביבנו, ויצא לנו לראות אותו ולצלם, ולחוות את ה... זה עוצמה, זה חיה עוצמתית, כאילו. אז... זה הטיול בגרינלנד.
אבל אני מנסה להבין רגע מבחינת החוויות, כי באמת את מדברת גם בקטע שכמעט נקלט שם למלכודת הקרחונים שלא פחדת. יש בכל זאת רגעים שיש את החששות, כלומר אני מבין שזה טיול מאורגן, אז יש הרגשה של ביטחון של כל הלוגיסטיקה באחריות מישהו אחר. עדיין יש רגעים שמלחיצים, שאת זוכרת?
מעט, זאת אומרת, כי סך הכל באמת, כאילו, מקסימום נופלים למים ויש חגורת ציפה. כאילו, אז באמת, אלא אם כן באמת היה מאוד מאוד סוער ומאוד, ותמיד, תמיד נמצאים עם עוד מישהו. לא רק, לא, לא, זה פחות העניין של הלוגיסטיקה. בסופו של דבר בים, אנחנו 9 אנשים בים. וכל אחד מסתכל על כל השאר, ואם קורה משהו למישהו, אז... כל אחד מהחבורה נמצא שם ומסתכל, ואנחנו חותרים ביחד. מצד אחד. מצד שני, כל אחד אחראי לעצמו. היה למשל עכשיו, חזרתי משטלנד, שזה האיים הכי צפוניים בסקוטלנד. וחתרנו שם, בדרך כלל ניסינו לחתור, אפשר את מה שאת... תוכנית של הטיול היא בעצם תוכנית משתנה כזאת, שלפי המזג אוויר בערב בודקים מה תחזית מזג האוויר, ולפי זה מחליטים איפה אפשר לחתור, כי יכול להיות שיש רוחות מאוד מאוד חזקות בצד אחד של האי, ובצד השני האי מסתיר את הרוח, ואז שם אפשר כן לחתור. אז חתרנו בדרך כלל במקומות שאפשר לחתור בצורה נוחה, ואז עוברים ככה בין הסלעים, מה שבאמת אחד הדברים שאנחנו עושים המון עם הקייקים, אנחנו מסתובבים בין הסלעים ומתחת לקשתות ובתוך מערות, ובתוך, באחת הפעמים שככה עברו איזה 4 אנשים לפניי דרך איזה 2 סלעים כאלה גדולים, עבר אחד, השני, השלישי, הרביעי, ככה נתתי לו לעבור שיהיה מספיק מרחק ביני לבינו, ואני באה לעבור, פתאום איזה גל של איזה 2 מטר מרים אותי למעלה, ואני ככה, וזה בא בהפתעה לגמרי, כאילו 4 נפלו, 4 חתרו לפניי, ופתאום ככה איזה, ואני מרגישה, רגע, מה אני עושה? עכשיו, לפניי יש מישהו עם קייק, שאני לא רוצה להתנגש בו, יש במשמאלי סלע ענק שגם אני לא רוצה להתנגש בו, ומה אני עושה. וזה באמת אינסטינקטים, אני חושבת, של באמת מכל הפעילויות של הקייקים שאנחנו עושים כאן בים התיכון. ככה התחלתי לחתור אחורה באמת במרץ, וככה לשמור על שיווי המשקל. איכשהו הצלחתי לחזור אחורה, הגל עבר אותי, אבל אז הגיע עוד אחד, ועוד אחד, איזה שלושה רצופים כאלה. אז עכשיו, אז בסופו של דבר נשארתי על הקייק, וכבר לא עברתי בין הגלים, עברתי במקום אחר, בין הסלעים, סליחה. אז זה היה מפחיד מצד אחד. מצד שני, הרגשתי ממש טוב שככה באמת הרגשתי שליטה. אז זה חלק מהאנדרנלין ככה של של הטיול, כן.
יפה. אז אוקיי, אז אתם במסע על פני כמה ימים, אז מה, איך בעצם מתארגנים ללילה? מה עושים? כלומר, גם פה אני מניח שאתם מתכננים מראש כמה אופציות, זה מתוכנן.
כן, אז מתכננים כמה אופציות, כמו שאמרתי, כן, כי יכול להיות שמגיעים לאיזה מקום אחד, ואז פתאום מה שחשבנו שזה יהיה מקום נוח להוריד את הקייקים ולשים מחנה, לא מתאים, אז אבל כן, מתכננים פחות או יותר, לא הרבה מראש, כי גם לא, כל הטיול, למשל עכשיו בשטלנד, כל הטיול היה באמת מיום ליום כזה, מתכננים לאיזה כיוון חותרים ואיפה חותרים.
כמה שעות זה יום כזה?
אנחנו עושים את זה במהלך כל היום, תלוי איפה. למשל בגרינלנד היינו יכולים לתכנן את זה עד 11 בלילה, כי יש שם אור 24 שעות.
אבל לא מגיעים לתשישות מסוימת. אני יודע, בהליכה, בסופו של דבר, יש לי ימים מתוכנים, ואין, לפעמים אני יכול להגיע למצב של באמת תשישות לקראת סוף היום.
לא, לא, אז באמת כשחותרים עד 11 בלילה לא מתחילים בבוקר מוקדם, כאילו חותרים. אני חושבת שעושים משהו כמו 4 לגים של שעתיים.
ובין לג ללג, מה? יורדים לחוף?
יורדים לחוף, אוכלים משהו, שותים, עושים קפה. כמו זה, מהבחינה הזאת, זה קצת כמו באמת טיולי הליכה. עוצרים, אוכלים משהו, בדרך כלל מול נוף יפה. ואז יש ככה, זאת אומרת, כל פעם שעתיים, 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 אם זה מתאפשר, לפעמים עושים איזה סטרץ', אם אין איפה לרדת עם הקייק, עושים לג יותר ארוך, יותר קצר, כל פעם לפי איך שמסתדר. כשיורדים ללינה, זה דווקא משהו שאין בהליכה שצריך לקחת בחשבון, שאת הקייקים צריך לקחת בחשבון את העניין של גאות ושפל. פה בארץ הגאות והשפל, ההפרשים זה 30-50 סנטימטר, במקומות אחרים בעולם זה מטרים. שמה שזה אומר, אם אתה משאיר את הקייקים במקום אחד, ואתה הולך לישון, למחרת אתה יכול לא למצוא את הקייקים, כי הגאות לקחה אותם. אז זה משהו שצריך לקחת בחשבון. אז יש טבלאות, מסתבר, לכל מקום בעולם, שנים קדימה, של טבלאות גאות ושפל, ואז אנחנו תמיד מסתכלים לראות איפה שאנחנו מגיעים, אם עכשיו זה שעה של גאות, שעה של שפל, גם בהפסקות הקצרות למעשה, אם אנחנו יורדים להפסקת צהריים, רגע, איפה צריך להשאיר את הקייק, אם צריך לסחוב אותם עוד קצת פנימה לתוך היבשה, או שאפשר להשאיר אותם על החוף, ואחרי זה נצטרך לסחוב אותם עד לים, כי הים ירד.
אין את המצב ההפוך אחרי זה, ללכת 2 קילומטר ברגל עם הקייק על הגב?
כן, לא 2 קילומטר, אבל אנחנו לגמרי מתחשבים בזה, כשאנחנו עוצרים, אנחנו לגמרי מתחשבים בזה, כי זאת בהחלט, זה משהו שצריך לקחת בחשבון. אז כן, וגם איפה להקים את המחנה, אנחנו שמים את האוהלים, אנחנו לא רוצים שתבוא הגאות ותחסל לנו את האוהל. אז כן, אז אנחנו, זה משהו שלוקחים בחשבון.
מה שנראה לי עוד מדליק כאן זה שאי בהליכה אני עושה באמת איזשהו מסע כזה על פני כמה ימים, אז בדרך כלל יש כמה אפשרויות, או שאני לוקח את הכל איתי, או שתמיד מנסים לארגן משהו כמו רכב לוגיסטי, ופה כאילו הכל פתור לכם, כל הלוגיסטיקה פתורה בתוך הכלי שאתם נהנים והוא התחביב שלכם. הכל נכנס פנימה, ואיזה פינוקים זה מאפשר בעצם? למשל, מה אוכלים, איך מבשלים, או פותחים עכשיו מסעדת שף.
לא, אז ככה, קודם כל, טוב, אחרי זה אני אגיד, קודם כל כן אפשר לעשות טיולי קייקים עם לוגיסטיקה, זאת אומרת, אם לעבור ממקום למקום, אם אנחנו רוצים נניח, מגיעים לאיזשהו מקום, ורוצים לראות יותר את האטרקציות נניח, את המקומות היותר יפים, אז רוצים נניח, יש מקום אחד בדרום, מקום אחד בצפון, למשל עכשיו בשטלנד רצינו לראות את המגדלור הכי צפוני, וגם את המגדלור הכי דרומי. אז כן, היה לנו אוטו שיודע לסחוב את הקייקים עם עגלה, וככה יכולנו לעשות את הנסיעה הזאת, אבל בטיולים האלה שעושים ככה כמה ימים על הים, אז יש כל מיני דברים. קודם כל קונים את האוכל מההתחלה לכל הימים, שזה בכלל אתגר בפני עצמו. תנסה לחשוב איך אתה מתכנן ארוחות לתשעה ימים.
אם יש דבר שמפחיד אותי, זה תכנון אוכל. אני עכשיו גיליתי את זה. מאוד, מאוד קשה לי עם זה. אז באמת, באמת אני מעריך כשיודעים לתכנן ככה.
אז מתכננים, ואז צריך לסגור הכל בסקים יבשים, כדי שלא ירטב, כי אתה לא רוצה שהאוכל ירטב לך. ואז זה גם כן אתגר בפני עצמו, כאילו צריך להיות מאוד, מאוד מאוד מסודר, בכלל בטיול קייקים צריך להיות מאוד מאוד מסודר, הכל בסקים יבשים, ואתה צריך להחזיר כל דבר לאותו מקום שממנו זה יצא, כי אחרי זה אתה, אם אתה מחפש משהו, נניח, לא יודע, אתה רוצה את המגבת, באיזה מעסקים עכשיו שמתי את זה?
נשמע שאת מדברת מניסיון.
לגמרי, כאילו, עכשיו מה, צריך לרוקן את כל השקים היבשים כדי למצוא משהו? אז זה מאוד מאוד חשוב לדעת מה יש בכל שק ובאוכל במיוחד. כאילו, עכשיו, איפה שמתי את המלח? יש 5 שקים גדולים כאלה. איפה שמתי את המלח? קרה לנו, רוקנו את כל השק, מחפשים. אז כל פעם עושים סדר בשקים כדי, לא, הנה, עכשיו, כל פעם מישהו יש לו יוזמה, עושה סדר. ומסדרים, אבל תמיד נהיה שם בלגן. ואז, אבל כן, מה שזה, למשל בגרינלנד, זה היה מגניב, כי היה לנו מלא אנשים שאוהבים לבשל, אני פחות בעניין. וכל ערב היה איזה שף אחר, שעשה, באמת, אכלנו שם מטעמים.
תפריד בבקשה, בפירוט רב.
חבל על הזמן, היה שרימפס, והיה מוקפץ, קנינו שם בהתחלה, הרי שרימפס, מוקפץ דגים, היה איזה ערב שעשינו, היה לנו כינוח, פיץ' פלמבה. זה היה מדהים.
אגסים.
עם
אפרסקים.
אפרסקים. אנחנו לוקחים איתנו בנזיניה, היה לנו בנזיניה ובנזין, וכל ערב, כל ערב, קודם כל, הדבר הראשון, יורדים, בונים את האוהלים, אחרי שהמחנה מוכן, שותים מרק. זה ככה פינוק. יושבים, אחרי שהכל מוכן, יושבים, יש לנו כיסאות כאלה מתקפלים, שזה פינוק ש... משהו שוקל 0.5 קילו, ואפשר, זה עושה הבדל משמעותי.
אני עדיין לא השתכנעתי בצורך בזה, בתור באמת דיון בטיילים הרגליים, כן כיסא, לא כיסא, זה...
אז אצלנו חד משמעית כיסא.
טוב, כי הקייק סוחף.
כן, בדיוק, אז היתרונות, זה בדיוק אחד מהיתרונות של הקייק. וזהו, זה היה ככה כל מיני, באמת כל פעם איזה פינוק אחר. במקסיקו היה, גם כן שם ניסינו לדוג. ודווקא הצליח לנו, אבל אחד החבר'ה שם אמר, לא, זה לא דג שאפשר לאכול אותו, זרקנו אותו. בסוף הסתבר שכן אפשר לאכול אותו. עד היום הבחור, מי שדג ומי שזה, הם רבים ביניהם. אבל מה, אחרי זה מצאנו דייג, פגשנו דייג על סירה. לא פגשנו אנשים כמעט לאורך כל הדרך במקסיקו. ופגשנו דייג, והוא... הסכים, אחרי ששכנענו אותו בספרדית, הסכים למכור לנו איזה 2 לוקוסים ענקיים כאלה. הגענו למחנה, קילפנו, זה, היה לנו שם, אכלנו סביצ'ה, אכלנו איזה מוקפץ דגים, היה ארוחה מדהימה, ממש.
אז כלומר, יש חשיבות עילאית, לא רק לכמה נחמדים האנשים, אלא גם... כמה הם יודעים לבשל טוב.
לגמרי, לגמרי, לצאת לטיול עם חבר'ה שיודעים לבשל, אין תחליף.
יפה, מדהים, איזה חוויות, כיף לשמוע. עכשיו נעבור לשלב השאלה הקשה. אז קצת דיברנו לקראת ההקלטה כאן, וסיפרת לי באמת שבמסע הזה לשטלנד גם יצא לך ללכת את ה-West Highland Way, ואני מניח שיצא לך אולי עוד חוויות הליכה.
כן.
אז זה עובר לך בראש, את משווה, את חושבת על מה ההבדלים, זה משהו ש...
האמת, עד שהעלית את הנושא, לא חשבתי, אני אוהבת לטייל ברגל, אני אוהבת לטייל באופניים, אני אוהבת לטייל בקייקים, אני נהנית מכולם. לא...
אין לך עדפה.
לא השוויתי.
כולם ילדייך.
כן, כן, אני נהנית מכולם, ומכולם, לכולם יש את הייחוד שלהם. אבל מכיוון ששאלת, אז ככה באמת פתאום אמרתי, רגע, באמת מה ההבדל, מה שונה? ניסיתי לחשוב על כל מיני דברים. אחד הדברים עם הקייק, אנחנו יותר משחקים, אני חושבת, אנחנו יותר פלייפול. אנחנו נכנסים בתוך מערות, ונכנסים מתחת לקשתות, ומתגלגלים, וקופצים למים. עכשיו, זה קצת דומה, למשל, כשעשיתי את השביל ישראל, אז כשהיה מים, בכל מקום שהיה מים, נכנסתי. אז זה ככה קצת דומה לזה אולי. אבל אני חושבת שעם הקייקים אנחנו קצת יותר, פחות, העניין זה פחות להגיע, זה יותר מה רואים בדרך ומה עושים בדרך. אם פתאום יש גלים, אז אנחנו עוצרים ככה ותופסים קצת. איכשהו אנחנו יותר מתעכבים על החוויות של הטבע. אני חושבת שזה אחד ההבדלים. אולי הבדל אחר זה, אני לא יודעת אם זה הבדל, אבל זה אחר, כאילו שאתה, יש הפרדה די משמעותית בין כשאתה במים וכשאתה ביבשה. זאת אומרת, כשאתה בקייקים, אז יש גם את הים וגם את היבשה. ואז יש את החוויות של הים ויש את החוויות של היבשה, והן כזה משתלבות והן שונות, ואז ככה.
יש את הכיף הזה של לרדת אחרי זמן על הים, ופתאום הכל יציב, זה משהו פתאום כיפי נורא.
כן, כן, לגמרי. אלה אם כן יש יתושים, אבל כן. זה כי בים אין את היתושים, אז...
אין מיג'ס?
אין מיג'ס בים, אין מיג'ס בים. אז כן, אז אבל כן, יש את העניין הזה של פתאום זה חוויה אחרת, ויש בכלל את החוויה שאם מגיעים לאיזשהו מקום ויש הר, ואתה עולה למעלה, ואז אתה יכול לראות בעצם איפה חתרת. אתה מסתכל למרחק, ואז זה ככה איזה, נותן איזה פרספקטיבה אחרת. כי זה, אתה רואה את המקום מהיבשה, ואתה רואה את המקום מהים, וזה נותן ככה איזה פרספקטיבה מלאה.
יש את זה גם בחוויה של ההליכה, כלומר, לפחות מהחוויה שלי. באמת הקטע הזה של אני מתחיל בנקודה מסוימת, ואז הולך ומגיע לאיזה נקודה רחוקה בצורה סבירה, ואני מסתכל ואני אומר, וואו, איזה דרך עברתי, ורק לפני שעתיים הייתי שם, זה הרגשה נהדרת להסתכל על כל הדרך הזאת שעברנו, ופעם היינו שם, עכשיו אנחנו פה. עוד דבר שאני לפחות חשבתי ותהיתי, האם יש בזה איזשהו דמיון, זה הנושא הזה של המדיטטיביות. כלומר, אני מאוד מרגיש בעצמי שההליכה הרציפה לאורך יום שלם מכניסה למדיטציה מסוימת, ותהיתי אם זה בעצם דבר דומה בנקודה הזאת שחותרים ברצף שעות, כנראה.
כן, כן, אז בהחלט כן. כאילו זה במיוחד כזה שבאמת אין שום, זאת אומרת הרבה פעמים כשחותרים ככה, כשזה נכנסים לחתירה המדיטטיבית הזאת, זה מין הים רגוע והשמיים כחולים ורואים עד האופק ואין שום דבר אחר חוץ מאנחנו, הים והשמיים. וכן, לגמרי נכנסים ממש חתירה מדיטטיבית, עד שפתאום קופץ איזה דג, או פתאום קורה איזה משהו, ואז, רגע. אז יש גם את החתירה הזאת. יש גם את החתירה שחותרים לצד מישהו ומדברים, ויש גם את העניין הזה שחותרים לצד מישהו ולא מדברים, ורק מתפעלים ביחד מהנוף.
אז יש את הלבד ויש את ביחד כל הזמן.
כן, כן, לגמרי.
אין ספק שאני מהצד שלי באמת תמיד רציתי איזה נגיעה יותר גדולה בים, כי כמו שאמרת קודם, הים נותן אפשרות לראות דברים בצורה ששום אמצעי אחר לא ייתן אותו. אז עוד לא יצא לי ממש, ולא יודע אם נגיע לזה. אז איך את מחליטה מה היעד הבא, או שזה בא בספונטניות? או יש חלומות?
וואי, יש לי רשימה ארוכה, והרשימה למעשה ככל שאני יוצאת יותר לטייל, היא רק מתארכת.
כמובן.
היא אף פעם לא מתקצרת. זה לפי הרגשת בטן, כאילו מה שלי מתחשק, וגם, זאת אומרת, אם אני יוצאת עם המועדון, אז זה גם לפי מה שהמועדון מוציא באותה שנה. יוצאים כל פעם ליעדים שונים. אבל בעיקר כאילו למה אני מתחברת, ואז ברגע שמתחבר משהו, מתחילים לאט לאט ככה את ההתרגשות של ההכנות והתוכנית, באמת
תכנון.
לקראת זה, והתכנון, ומה מארגנים לקראת זה, ולומדים. אני מאלה שאוהבת ממש לחקור, לראות מה אוכלים, איזה אוכל יש בכל מקום, כדי שאני לא אפספס כל מיני דברים. אני כבר מגיעה למקום בקצה העולם, אז צריך...
זה יופי.
אז כן, יש את ההתרגשות הזאת ככה, של ההכנה, וזה חלק מהכיף. אחרי זה אני נהנת מהטיול, ואז אני נהנת אחרי זה לכתוב, וזה ככה מין חוויה שלמה כזאת. הכתיבה עוזרת לי גם להקל את כל החוויות שאני עוברת.
כן, אז אני ממליץ באמת לכל מי ששומע ורוצה לראות דברים גם מהזווית של המילה הכתובה, דבי כותבת באמת נהדר, יש את הכתבות שלה ב-Outpanel, COIL, מגזין Outdoor, אז כדאי מאוד. וזהו, אנחנו מתקרבים לסיום, רק שכחתי לשאול, מהקייקים עצמם, כשנוסעים רחוק, מאיפה הם באים?
אז יש כמה אפשרויות. לפעמים סוחרים קייקים מקומיים, לפעמים מביאים, יש למועדון שלנו קייקים באירופה, אז מביאים אותם, משנעים אותם ממקום למקום. אז זה בדרך כלל...
הלוגיסטיקה כן, גם של זה נפתרת.
כן, כן, לגמרי.
טוב, דבי, אז אם מישהו עכשיו מקשיב ואומר, וואו, אני רוצה להתחיל, יש איזה הצעה טובה שאת יכולה לתת לו?
ההצעה הכי טובה זה באמת להתחיל במועדון, כי זה מהרבה בחינות, גם הבחינה הזאת שלומדים את הטכניקה ולא יוצאים, בטח לא בהתחלה, אתה לא יוצא לבד לים בהתחלה. אז אתה חייב לצאת עם אנשים, אז אם אתה יוצא עם מועדון, יש פעילויות, אתה יוצא, זה קבוע, זה מסודר. אז למעשה, זאת אומרת, זה ככה אני התחלתי, ואני חושבת שזאת הדרך היותר טובה להתחיל.
יש אגב כלל בטיחות כזה שלא יוצאים לבד?
זה כלל כזה שכן, אומרים אותו, יש כאלה שיוצאים, אם הים רגוע ואתה יודע, זאת אומרת, ואתה מתכונן, אז אתה יכול לצאת לבד. גם אם אתה רוצה לעשות טיול לבד בים, ואתה יודע שאתה יכול להתמודד עם התחזית של הים, אז אתה מארגן שיהיה לך אמצעי בטיחות, טלפון, שיש מישהו בחוף שיודע לאיפה הלכת, ויכול להיות, לחלץ אותך, אז כן...
כמו תמיד, עולה הנקודה הזאת, והקו הזה בין חוויה של לצאת לבד, שהיא מסוכנת במידה מסוימת, אבל היא מיוחדת, לבין הקבוצה. אני רואה שזה גם פה קיים. וואו, זה הייתה לי שעה מרתקת באמת.
תודה, גם לי, ממש נהניתי.
אני שמח, ותודה שבאת. וכל מה שנותר זה כמו תמיד, לאחל לכולם, לכולנו. רק לחלום על היעד הבא ולחשוב איך יוצאים. הפעם לא רק שמים תיק על הכתפיים, אלא דוחפים אותו לתוך הקייק ולצאת ולטייל.
כן, כן. לגמרי, בים, ביבשה. לא משנה, העיקר לטייל.
אחלה, תודה.
תודה לך.